אותו היום, ברשותכם, לנושא המשיח. אחד מי"ג עיקרי האמונה שהרמב״ם מביא אותם, זה האמונה בביאת המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אף על פי שהתמהמה עם כל זה, למרות כל ההתמהמות, למרות כל הקשיים, הרמב״ם מביא אותם כיסוד גדול מאוד באמונת ישראל. אני מאמין בביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו, אמן. יפה מה, אני רואה שגם אתם מאמינים. והרמב״ם כותב במשנה תורה, הוא כותב שמי שלא מאמין במשיח, בביאת המשיח, לא מאמין בכלל בתורה כולה. אבל צריך להבין את ה... ואנחנו ערב עוד מעט יום העצמאות בעזרת השם, שהיום הזה נוגע באמת לגאולת ישראל, שהביטוי הממשי של גאולת עם ישראל, כלומר בשורה התחתונה, בסופו של דבר, זה ביאת המשיח. כמו שאומרים, כל הנביאים מדברים, באחרית הימים יבוא המשיח, תהיה גאולה שלמה וכל הדברים האלה. אז ברשותכם, אני רוצה יחד עם נתבנן בדברי הרב זצ"ל באורות, שהוא מתייחס לנושא של המשיחיות, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יש לנו שני משיחים. יש כאן מאמר קצר שעוסק בדברים האלה, אבל לפני שאני אתבנן בדברי הרב, אני רוצה איזשהו דברי מבוא כלליים לגבי העניין הזה שנקרא משיח, משיחיות. היום יש בכלל מושג של איזה מיסטיות כזאת, שמישהו משיחיסט, הוא חי בהזיות, חי בענני או משהו כזה. אבל כל זה נובע מתוך המרציות, מתוך בורות, מתוך שלא למדו את הדברים. אז צריך באמת ללמוד מה השורש של העניין הזה של המשיח, ולמה דווקא המילה משיח, מצאו את המילה משיח שמבטאת את העניין של גאולת עם ישראל, ולא רק עם ישראל, אלא האנושות כולה, גאולת האנושות כולה. אז ברשותכם כמה דברי הקדמה, ושוב פעם, תעשו עם מחסד, אם תוכלו לשאול אותי שאלות תוך כדי כך, אחרת זה פשוט יפרה את הדיון. השורש של המילה משיח זה מלשון משיכת שמן. למה? כשהיו מושכים את המלך, לוקחים שמן, מושכים, שמים לו לראש, שמן זה ההלכה, זאת היא ההלכה למעשה, ולא רק את המלך, גם את הכהן הגדול, וגם את המשכן, היו מושכים בשמן, והשמן הזה נקרא שמן המשחה, ככה קראו לשמן הזה, שמן מיוחד במינו, שהיו מושכים את המלכים, בבית ראשון, אם זה שאול, אם זה דוד, אם זה שלמה, אותו דבר לגבי הכהן הגדול, הכהן הגדול שמשכו אותו להיות כהן גדול, היו מושכים אותו בשמן, אז מכאן שורש המילה משיח, מלשון משיכה, מלשון משיכה בשמן. מה הרעיון שעומד מאחורי העניין של המשיכה הזאת? ידוע ששמן זה בעצם חומר שמביא אור. אתה רוצה להדליק נר, שם שמן מדליק אור. שמן זה, הייתי אומר, אור בפוטנציאל. זאת אומרת, יש בכוח, יש בשמן אור וחום, ודברים טובים יש בשמן. מבחינה זאת שהוא מביא אור לאנשים, כן. התפקיד של הכהן הגדול והתפקיד של המלך זה להביא אור לעם. המלך הוא מבחינה מדינית, הוא צריך להיטיב עם העם. זה תפקידו של מלך, לעשות טוב לעם, למי שהוא שולט עליו. ואותו דבר הכהן הגדול, זה מבחינה רוחנית. אם המלך עוסק בהיבט המדיני, להניג מדינה, להניג את האומה, הרי הכהן הגדול צריך להציל מרוחו הטובה, לחפר על העם, לתקן את העם, להתפלל על העם. אז מכאן הביטוי הזה שנקרא משיח. משיח מלשון משיכה, שמים לו את השמן הזה לשניהם, את השמן כאן על המצח, על הראש, כן? והביטוי הוא כאילו הראש שלכם, תדעו לכם, הוא לא ראש פרטי. אלא אתם אנשים כלליים, אנשים שיש להם אחריות. אחריות למצב האומה, אין מבחינה פיזית, אין מבחינה רוחנית, וכאילו על ידי המשיכה הזאת, נותנים להם, או מרמזים להם, תראו מה הפונקציה שלכם, מה התפקיד שלכם. התפקיד שלכם להיטיב, להביא אור לאומה, אבל גם לאנושות. משה רבן דוד, נראה אותו, יש הבדל בין משה רבן יוסף, משה רבן דוד, אבל להביא אור, להביא טוב, אור זה טוב. להביא טוב לאומה, להביא טוב לעולם, ואותו דבר לגבי הכהן הגדול. זה מובן הרעיון של המשיחיות. המשיחיות זה לא מילה סתמית, יש לה משמעות, משמעות של הטבת האומה והטבת האנושות. זה נקרא ימות המשיח, המלך המשיח, וכל הביטויים האלה. אז זה הנושא של המשיחיות. למה זה ככה? ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. כל חברה אנושית וכל מערכת, אפילו ביולוגית, היא בנויה בצורה כזאת שיש משפיעים ומושפעים. ניקח את גוף האדם. הגוף האדם, יש איברים שהם משפיעים, כמו לב האדם, מוח האדם וכו', גורמים מרכזיים משפיעים, וכשאר האיברים מושפעים מהלב ומהמוח. נכון שיש השפעה הדדית, גם האיברים משפיעים על הלב ועל המוח, אבל בסך הכל, מבחינה פונקציונלית, המוח והלב הם איברים שהם בעלי השפעה על כל הגוף. אותו דבר באומה, בחברה. ולאו דווקא החברה הישראלית, אבל גם בחברה האנושית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בכל חברה יש מנהיגות. המנהיג הוא המשפיע. משפיע לטוב, משפיע לרע, אבל הוא מבחינת הלב של החברה. אם זה מנהיג לאומי או מנהיג מקומי, זה לא משנה. אותו דבר גם בעם ישראל. כן, המלך המשפיע, המלך הוא המשפיע על כל האומה. לכן שמים עליו את השמן הזה, אומרים לו, אדוני, אתה צריך, יש לך תפקיד, יש לך אחריות, אתה צריך להיטיב עם האומה. זה מובן המושג משיח, באופן פשוט, הדבר הזה. דרך אגב, מכאן יש המנהג, נו, טייס גומר את קורס הטייס, לא יודע, יש מנהג כזה, ששופכים עליו איזה דלי, אני לא יודע של מה, של מים אולי. כן, יש כאלה מקומות אחרים שופכים לו סולר על הראש. מי שגומר קורס אחר, כל אחד שופכים לו משהו על הראש. אבל אני לא יודע אם הטייסים יודעים מה מקור המנהג. אבל זה מזכיר לנו את המשיכה של של המלך, של הכהן. כאילו אומרים, עברת את הקורס, קח אחריות. שופכים עליו את האחריות על המטוס, אחריות על התפקיד, שופכים עליו את המים האלה, זה רמז למשיחיות, לעניין של המשיח. עד לכאן לגבי המושג הזה משיח. כן, אנחנו מאמינים באמונה שלמה כמובן, בתחיית עם ישראל, בגאולת עם ישראל, וגם גאולת האנושות. יחד עם זה, אנחנו מדברים על זה שבתוך התקופה שתהיה גאולה שלמה, תהיה מנהיגות כזאת, שהיא באמת תאציל מרוחה, תשפיע מרוחה, על האומה ועל האנושות כולה, והמנהיג, שהוא היה אדם ממש, המנהיג האידיאלי, שאנחנו מצפים אליו, ומייחלים אליו, ומאמינים בביאתו, זה יהיה אדם אחד, שהוא יהיה האדם הזה, קראו לו המשיח. יש לו אינדיקציה, יש בדיקה, איך בודקים אם הוא המשיח או לא. למה? כי יש אנשים שגם אומרים אני המשיח. יש כאלה מדי פעם אנשים, אני גם פגשתי עם כמה אנשים, שהודיעו לי חגיגית שהם המשיח. מה אני יכול לעשות? ולא יכולתי לשכנע אותם אחרת. היו צריכים טיפול אחר. כן.
אבל אם באמת יבוא המשיח,
הוא
יגיד שהוא המשיח.
יש טסטים, חביבי. יש בדיקות. אז נסביר מה הבדיקות, איך בודקים, אם הוא באמת משיח, הוא עוזר הזיות, או חולה בנפשו, או משהו כזה. צריך להבין את זה, איך עושים את הדבר הזה. אז באמת, הדבר הזה דורש בדיקה. הרמב״ם, בהלכות מלכים, בסוף הלכות מלכים, במשנה תורה, הוא שואל את השאלה בעת לכאורה, והוא נתן תשובה במקום. מהי האינדיקציה? מהי הבדיקה? איך אני יכול לדעת אם האדם באמת הוא המשיח, או זה, או הוא חי בעזיות, חי באיזה טרנס של, לא יודע מה. יש כאלה, יש תופעה כזאת, תופעה ידועה. אז שם הרמב״ם מסביר שצריך כמה דברים שצריך לבדוק אם זה ככה או לא. דבר ראשון, אומר, המלך המשיח צריך להיות ממשפחת בן דוד המלך, ובאמת יש ייחוס עד היום בתוך משפחות בעם ישראל בעדות שונות, ששרשרת המשפחה הם מגיעים עד למשפחות בן משפחת בן דוד. למשל, ידוע שרשי המהר"ל מפראג, אצל המרוקאים משפחת פרץ, אני לא יודע אם כולם, אבל חלק אלה הם, יש להם שרשרת הדורות, הם עושים שורשים מה שנקרא, והם הגיעו למסקנה שעד היום יש משפחות שהם יכולים להגיד, אנחנו משפחת דוד המלך, בן פרצי. למה קוראים משפחת פרץ, המרוקאית פרץ? בן פרצי, בן פרצי המלך המשיח, בן פרצי. באמת, פעם פגשתי רב ספרדי זקן, רב, הוא נפטר כבר, זכר צדיק, קוראים לו פרץ, הרב פרץ, והוא אמר לי, תראה, יש לי מגילת יוחסין עד המלך דוד המלך. ומה, מאיפה הוא הסביר לי? דור אחרי דור, דור אחרי דור מכירים. אני מכיר כאן משפחה, קוראים לה שריד, כן? יוסי שריד, יכול להיות שגם יוסי שריד של הכנסת לשעבר, אבל אני מדבר על שריד אחר, הרב יוסי שריד ידוע, כן? והבן שלה עשה מגילת יוחסין, אף הם הגיעו עד למלך, אבל יש עוד הרבה משפחות שיכולות להצביע. אבל קודם כל, הנתון הראשון לאינדיקציה, אם בכלל הוא שייך לזהו, והוא צריך להיות ממשפחת בן דוד. כך אומר הרמב״ם. אבל זה לא מספיק, הוא צריך להיות מנהיג מדיני, דהיינו ראש ממשלה, מלך, אדם שהוא לא איזה תלמיד חכם ותו לא, או איזה רבי חשוב וכל זה, שיש כאלה, כמו שבחבד הם רואים את הרבי שלהם כמלך המשיח ודברים האלה, בסדר, זה נושא בפני עצמו, אבל אני מדבר כאן על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהמלך המשיח צריך להיות באמת מלך, צריך מנהיג מדיני. מה זה מנהיג מדיני? קודם כל שיש לו מדינה, שהוא שולט על מדינה, כמו מדינת ישראל. מדינת ישראל זה מדינה, ויש לו צבא, ויש לו יועצים, כמו כל מנהיג מדיני. אז הוא צריך להיות מנהיג מדיני, ולא רק איזה אדם מורם מעם מבחינה מוסרית, או בעל השפעה כזאת או אחרת, למרות, על מנת שתבינו את הנושא של המשיחיות אצל חב"ד, או אצל אנשים מהסוג, אולי חסידיות אחרות, שמדברות על הדבר הזה. יש גם דבר כזה בגמרא, במסכת סנהדרין, ששם החכמים אומרים, מי המשיח כמו הרבי שלי. מי זה? שאומרים, הרבי שלו הוא משיח, וכו'. אבל צריך להבין למה, כי אמרנו משיחיות, זה אדם מורם מהעם בעל השפעה. אז הרבי שלו הוא המשיח שלו, הוא משפיע עליו. אבל זה לא הרמב״ם. הרמב״ם לא מדבר על אישיות שהיא מאצילה מרוחה על החברה, על הזולת, על החסידים או משהו כזה. הרמב״ם מדבר על מנהיג מדיני ממש. דהיינו, ראש ממשלה. תשאלו אותי אם בנימין נתניהו הוא המשיח? לא יודע. אני לא קובע, אני לא בוועדה הזאת שקובעת. אבל לפי הרמב״ם זה צריך נתון. הוא צריך להיות ממשפחת בן דוד, הוא צריך להיות מלך, הוא צריך להיות תלמיד חכם, צריך להיות תלמיד חכם וכופה את התורה ברצון, חוקים מה שנקרא, חוק חינוך תורני חובה. כולם צריכים ללמוד תורה. כמו מי? כמו חזקיהו המלך, שהוא עלה לשלטון, הוא היה בעל תשובה, הוא למד כידוע במכון מאיר, ואבא שלו היה אחד, היה מלך רשע מרושע, והוא חזר בתשובה, והוא בא וקבע שכולם צריכים ללמוד תורה, ומי שלא ילמד תורה, אוי ואבוי. אז הוא היה בחזקת משיח, הוא לא היה עדיין משיח, הוא לא אמר שירה, ככה אומרת הגמרא. אז זה דבר שלישי, הוא צריך להיות תלמיד חכם גדול. אבל זה לא מספיק, קיבוץ גלויות, מקבץ נדחי ישראל, עוסק בקיבוץ גלויות. אנחנו באיזה תקופה? איך קוראים לתקופה הזאת? קיבוץ גלויות. מיליוני יהודים מתקבצים לארץ ישראל. אתם לא שמעתם על זה? העובדה שאנחנו בדור של קיבוץ גלויות זה לא תיאוריה, זה מציאות ממשית. כן. אבל לא מספיק, הוא נלחם את מלחמות ישראל. צבא הגנה לישראל, להגן על עם ישראל, להגן על מדינת ישראל. הוא, איך אומרים, מצביע ראשי. הוא מנהיג את הצבא, זאת אומרת, הוא לא חייב להיות הרמטכ"ל, אבל הוא נותן את המדיניות, הפקודה, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה וכולי, נלחם את מלחמות ישראל. ובסופו של דבר בונה את בית המקדש, כן? בניין בית המקדש. וכמובן האדם הזה הוא אישיות מורמת מעם, חכם מאוד, גדול מאוד, שהאנושות כולה תעריץ אותה, תעריך אותה, תכבד אותה וכל הדברים האלה. ככה לפי הרמב״ם, באופן כללי הרמב״ם, זה הביטוי של העניין של המשיח. אבל צריך להבדיל בין האישיות של משיח ובין תקופת המשיח. כי החז"ל אומרים, מה זה תקופת המשיח? אומרים חז"ל, ההיסטוריה מתחלקת ל-6,000 שנה כנגד ששת ימי המעשה. 2,000 שנות תורו, 2,000 שנה הראשונים, עד אברהם אבינו פחות או יותר, מהאדם הראשון עד אברהם אבינו, חג 2,000 שנות תורה, ועד בערך בית שני, סוף בית שני, ו-2,000 שנות משיח. מההתחלה, מבית שני, מתחיל התקופה ששם צריך להופיע המשיח. אבל מה, עברו כבר כמה שנים ולא הופיע ככה חזר. כן? למה לא? את אומרת, כאילו התקופה היא בשלה להופעת המשיח, יש לה התחלת המהלך של הגאולה, אבל בניסטר, לא רואים את זה, זה מתחת לקרקע, ובסופו של התהליך יופיע אותו משיח. אבל חז"ל אומרים שמדובר על שני משיחים. משיח אחד שקוראים לו בן יוסף, משיח שני קוראים לו בן דוד. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. על זה המאמר של הרב קוק נצא, על שני המשיחים האלה. רק להזכיר, הגמרא מסכת סוכה אומרת שאת משיח בן יוסף ישחטו. טרגדיה. תהיה שחיטה, מה זה בדיוק השחיטה הזאת? ואז יופיע במקומו משיח בן דוד. על זה הנושא שאנחנו נלך נלמד באופן פשוט יותר, כן? על מנת שנבין את הדור שלנו, את התקופה שלנו, את מדינת ישראל. אנחנו עומדים יום הולדת 62 שנה למדינתנו. אבל צריך להבין את המבינו שנות דור ודור. צריך להבין את הדור שלנו. ואת הפרובלמטיקה של הדור שלנו, את המיוחד שבדור שלנו, וזה על ידי המאמר הקצר הזה, איזשהו מידה נבין של הרב זצ"ל, שמדבר על משיח בן יוסף, משיח בן דוד. בסדר, מה הייתה השאלה שלך?
יש לי עוד שתי שאלות, שאלה אחת.
שאל.
המשיח, הוא אמור לדעת שהוא המשיח?
בוודאי, איזה שאלה. מה אתה חושב שסתם הוא קיבל תפקיד אחריות?
שאלה שנייה על רבי עקיבא עם בר כוכבא, שהוא חשב שהוא המשיח.
נכון, הייתה לו אכזבה, לכן קראנו בר קוזיבא.
בר כוכבא היה משושלת בית דוד?
כנראה, אחרת הוא לא היה אומר. אבל הייתה לו אכזבה, למה? כי אחד הסימנים שלא הזכרנו אותם, שהוא ימות מוות טבעי ולא ימות מוות לא טבעי. בר כוכבא מת מוות לא טבעי, והייתה לו ברבי עקיבא הערכה, נאמר שהוא... הוא התבדה בערכתו שזה יהיה באמת המלך המשיח. ולכן באמת רבי עקיבא עמד מאחוריו כמנהיג רוחני שדחף אותו ועמד מאחוריו במרד בר כוכבא הידוע. עכשיו בוא נראה עכשיו את המאמר. בבקשה, בוא נקרא את הדברים. בסעיף ו' יש לכם? בבקשה, מי שאין לו דף יכול להיות. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. זאת אומרת, יוסף הצדיק, נבין גם מה זה, לא דווקא יוסף. יוסף הצדיק, הוא היה שר האוצר במצרים. ובאמת, כל עניינו של יוסף הצדיק במצרים, זה להציל את עם ישראל. היה אז רעב גדול בארץ. הוא הציל את עם ישראל, ודאג לצד הקיומי, הפיזי, הממשי, פרנסה, קיום של העם היהודי. זה עניינו המיוחד של יוסף הצדיק במצרים, שר האוצר של פרעה, נאמר ככה. זה עניינו. אותו דבר גם בלאום, צריך להבין. יש בלאום, היום למשל, בדור שלנו, הדבר הכי חשוב שעומד על סדר היום של האומה, מאז הקמת המדינה ועד היום, זה מה שנקרא השאלה הקיומית. מה זה השאלה הקיומית? פרנסה, כלכלה במילים אחרות. וביטחון. כלכלה וביטחון, זהו הנושא המרכזי שעומד על סדר היום הלאומי שלנו, מאז הקמת מדינת ישראל. שני הדברים האלה הם הדברים הכי חשובים בדור שלנו. כל ראש ממשלה שמקבל על עצמו תפקיד של ראש ממשלה, אז הוא מקבל על עצמו, איך אומרים, גזרת אחריות. בלשון הצבאית קוראים את זה. מהי גזרת האחריות של ראש הממשלה? קיומה של מדינת ישראל. הוא צריך לדאוג שהמדינה הזאת תתקיים פיזית, ביטחונית, כלכלית, חברתית. הקיום, הקיום, השאלה הקיומית. זה מובן הדבר. זה נקרא הצד הלאומי. הצד הלאומי. אנחנו, במשיח בן יוסף, אנחנו נמצאים בדור לכאורה, שהשאלה הקיומית, הפיזית, היא עומדת בסדר היום המרכזי של האומה, של ראשי הממשלה. ראש ממשלה בסך הכל הוא מנהל מפעל, שקוראים לו מדינה. וכמו כל מנהל מפעל, הוא צריך לדעת מה המטרה של המפעל הזה, ומה תפקידו בתוך כל המערכת הזאת שנקראת המפעל הזה. אז זה הצד הלאומי, זה נקרא משיח בן יוסף. נכון שיש מדרגות מדרגות בדבר הזה, וכבר הגאון מווילנה בספרו, בדברים שנאמרו בשמו, זה לא ספרו ישירות, זה נקרא כל התור, יצא ספר כל התור, שם הוא עוסק במשיח בן יוסף, שהוא מתאר את כל המשברים, את כל הקשיים, את כל הבעיות שאנחנו עדים להם בדור שלנו, שם בספר הזה, כל התור, הדברים האלה שמופיעים בהם. אנחנו בכל זאת בתקופה שהנושא הקיומי, הביטחוני, זהו הנושא המרכזי של האומה בדור שלנו. זה נקרא משיח בן יוסף. יוסף, יפה מאוד. בוא נקרא את זה עוד פעם. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי היא משאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. זאת אומרת, זה להבין, יש להבדיל בין הייתי אומר ייעוד של העם היהודי, של עם ישראל, באופן כללי, או באופן זמני. באופן כללי, עם ישראל נוצר, נאמר, עם זה יצרתי ליצירה אלוקית, כן? ומטרה אוניברסלית, קוסמופוליטית, עולמית. העם היהודי במהות שלו הוא לא עם שוביניסטי. הוא לא עם שדואג רק לקיומו עצמו, לקיום העצמי שלו, כמו כל העמים. כל העמים, מה שמייחד אותם, מה שמאפיין אותם, שכל עם, כל מדינה דואגת לקיום הפיזי שלה, לקיומה הכלכלי והביטחוני. זה אופייני לכל עם. לעומת זה, עם ישראל יש לו קומה נוספת. חוץ מהקומה הזאת היא א' זה המשיח בן יוסף. מה הקומה הנוספת? זה הייעוד העולמי שלנו. הייעוד הקוסמופוליטי שלנו, האוניברסלי שלנו. וזה כבר נאמר, הדבר הזה, למי זה נאמר? לאבי האומה, לאברהם אבינו, עליו השלום. אברהם אבינו, האמירה הראשונה בתורה לאברהם אבינו, היא קובעת לו את המטרה. האלוקים אומר לאברהם אבינו, כבר בתחילת דרכו, על במת ההיסטוריה, אומר, לך לך, לטובתך, להנאתך, ושם אני אראה את טבעך, וכל זה, אומר רש"י במקום, אל הארץ אשר הרקע. איזה ארץ זאת? איזה ארץ זאת? מה איתכם, חבר, נרדמתם בשמירה? לאיזה ארץ הולך אברהם אבינו? איפה ארץ ישראל? תסבירו באצבע. פה, הוא הולך לפה. לירושלים. ככה רש"י אומר, כל הליכותיו נגבה, הנגבה זה לירושלים. כל הליכותיו. הייתי אומר, אברהם אבינו, הוא מתחיל את המסע הארוך שלו לפני אלפי שנים, במטרה להגיע לירושלים. וכל ההיסטוריה בעצם, זה להגיע לירושלים של העם היהודי, מאז ומעולם. אבל מה התכלית? מה המטרה? בשביל מה להגיע לירושלים? בשביל מה להגיע לארץ ישראל? אז הוא אומר, אתה תלך, לך לך. תגיע לארץ אשר הרקע, ועשך לגוי גדול. מה זה ועשך לגוי גדול? גוי גדול, אפשר להבין את זה בשני אופנים. גדול כמותית וגדול איכותית, נאמר. גדול כמותית, מי היום העם הכי גדול? בעולם מי יודע? סין. אומרים שעודו עוד מעט משיגה אותם. הערבים זה לא עם, זה דת. יש להבדיל בין דת לעם. אבל המדינה הכי גדולה בעולם, אם אינני טועה, לא ספרתי אותם, אבל ככה זה מופיע בספרים, זה הסינים. כמה סינים יש היום, מי יודע? איפה אתם חיים? אתם לא מחוברים לעולם, לא יודעים איפה אתם חיים. יותר ממיליון, כמה אתה אומר? מיליארד, יותר ממיליארד. יותר ממיליארד, יש להם אולי מיליארד וחצי, אולי יותר, אינני יודע, לא סופר אותם. תוך כדי שיעור נולדו עוד איזה מיליון שם. היום הם כל כך מתרבים, שהגבילו אותם בילודה. שם הרי הקומוניסטים שולטים. אז הם קבעו, אסור להביא יותר מדי ילדים, אני לא יודע מה המספר בדיוק, אבל יש להם חוקים נגד ילודה, זה דבר ידוע, שיש מדינות ששם הילודה פוחתת באופן טבעי, והעם הולך ונעשה קטן יותר, כמו למשל בצרפת, או ברוסיה. שם זה ממש, אתה רואה, העם הולך ונעשה קטן יותר. יש שם דמוגרפיה, אבל הפוך. לא שהם גדלים, הם הולכים וקטנים. ויש מקומות ששם בדיוק הפוך. העמים הולכים ומתרבים. לקחו את, למשל, את מצרים. המדינה הזאת, לפני 100 שנה, היו 7 מיליון. כמה יש שם היום, אני כבר לא יודע, עשרות מיליונים במצרים. אותו דבר הסינים. הסינים, התכונה כנראה של הארץ הזאת, שהם מתרבים ומתרבים ומתרבים. הם העם הגדול ביותר בעולם מבחינה כמותית, אבל מבחינה איכותית, לא יודע. אני יודע שמייצרים כל דבר בעולם. תוצרת סין. תוצרת סין. תוצרת סין. תוצרת שיינה. מה זה? זה גרמניה? לא. אתה בטוח? לא יכול להיות. משהו נדיר, שים את זה במוזיאון. הם יודעים לייצר הרבה דברים. ככה אומרים, אני לא... אבל באמת, כמעט כל פריט שיש בעולם, אתה בודק, אתה רואה שזה... יש לו... זה בא מסין. מה? אז הם גדולים כמותית. אולי הם גדולים היום מבחינה כלכלית גם. הם הולכים ונהפכים למעצמה כלכלית. אבל כשנאמר לאברהם אבינו ועשך לגוי גדול, לא התכוונו לזה. לא התכוונו שיבצר כאן עם שיהיה לו בתי חרושת לשתקית. שתקית זה כל מיני כפתורים, בדים, צ'ופרים, פלסטיקים, עניינים וכל הדברים כאלה. לזה לא התכוון הקדוש ברוך הוא. אלא הגדול איכותית הכוונה היא מבחינה רוחנית. אעשך לגוי גדול, תדע לך, אתה אדם בודד, אבל ממך יצא העם שתהיה לו ההשפעה הרוחנית, המוסרית, הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית. וקוראים לעם הזה עם ישראל. אבל כאן זה כבר לא תיאוריה, כאן זה כבר היסטוריה. ואכן, עם ישראל, באמונתו, בתורתו, בתרבותו, זה העם שהציל ומשפיע יותר מכולם, מכל העמים, על המצב הרוחני והמוסרי של כלל האנושות. יש לנו בעולם שתי דתות גדולות, זה הנצרות והאסלאם. אם פעם תשאלו, כמו שרבי יהודה הלוי בכוזרי אומר, שהנצרים והמוסלמים שניהם רוצים להצדיק את קיום הדת שלהם, אז הם אומרים לו בסוף, אתה לא מאמין לנו? הרי אנחנו יונקים מהיהדות. הרי התנך, הנוצרים ימצאו להם את התנך. לא משנה שיקרחו באורך רק עוד כך אחד. זה כן משנה, אבל התנך זה המקור שלנו. שאלו את המוסלמים, מה המקור? הקוראן. מה זה הקוראן? לקחו מהמקורות שלנו, לקחו את הדברים שלנו. יוצא שההבטחה הזאת לאברהם אבינו, שעשך לגוי גדול, היא כבר, היא כבר לא שייכת לתיאוריה, היא שייכת להיסטוריה. אמנם לא באופן פרונטלי ישירות, אבל באופן עקיף, העם היהודי הוא עם גדול מבחינת השפעתו על המין האנושי כולו. ויהיה ברכה, ככה נאמר. מה זה ויהיה ברכה? אומר רש"י במקום, אני נותן לך את הכוח לברך, להשפיע. אתה אברהם וצאצאיך וצאצאי צאצאיך, יהיה להם את הכוח לברך, להשפיע. ונברכו בך כל משפחות האדמה, האנושות כולה תתברך בך, באברהם אבינו. זאת אומרת, הייעוד של אברהם אבינו הוא לא רק ייעוד לאומי, עשך לגוי גדול, אלא עולמי. ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולא רק זה, הוא אומר לו, עד עכשיו קראו לך אברהם, אב לארם, אב למשהו מצומצם. מעכשיו קוראים לך אברהם. למה אברהם? אב המון גויים. אב ברוחני, כוונה. אבא שמשפיע על כל האנושות כולה. אם כן, הייעוד של העם היהודי הוא לא רק לדאוג לעצמו מבחינת משיח בן יוסף, הצד הקיומי, אלא הייעוד של העם היהודי הוא להשפיע על האנושות כולה. וזה תפקיד של משיח בן דוד. כן, בבקשה. סליחה? כן, זה שם השם, האות. כן, נכון. אברהם אבינו הוא בעצם השליטה באופן חיובית, הוא משפיע. הוא הגורם המשפיע ביותר על המין האנושי, אבל אנחנו צאצאי אברהם, אנחנו ממשיכים את דרכו של אברהם אבינו. תפקיד המשיח בן דוד הוא לממש, להגשים את ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו להיות לברכה לאנושות כולה. אב המון גויים, נברכו בך כל משפחות האדמה. אבל בואו נחזור לעניין שלנו. כרגע אנחנו עוסקים במשיח איזה? בן יוסף. עוסקים כרגע בצד הלאומי שלנו, הקיומי, הביטחוני, הכלכלי. זהו הזמן שאנחנו נמצאים בתוכו. אבל חייבים הדור שלנו גם להביט קדימה, מעבר למציאות העכשווית המורכבת והקשה וכו'. אנחנו צריכים להביט גם אל הייעוד ההיסטורי העולמי, להסתכל קדימה, לא לאבד את המציאות, לא חס ושלום, לא לחשוב על הצד הקיומי, אלא צריך גם, אבל צריך להביט קדימה גם אל העתיד. כן, טוב, בוא נקרא את ההמשך, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נקרא את זה ברשותכם מההתחלה את הסעיף הזה, כן? כל מילה כאן היא בשקל הקודש. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כאילו רק אנחנו דואגים לעצמנו. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, משפחת העמים, לקרוא כולם בשם השם, כמו שאנחנו נוהגים בכל תפילה לסיים בעלינו לשבח, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד בפי כל העולם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מפרש רש"י במקום מה הכוונה אחד, יש הרבה פירושים, הפירוש שם הפשט שלעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד בפי כל באי עולם, וכל באי עולם יכירו שאלוקי ישראל הוא מלך ומלכותו בכל משלה. אבל כאן מדובר על כל האנושות, כל העולם כולו. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כמו ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש. המטרה שלנו לא רק ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, אלא כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. אנחנו שווים לחיות כאן בארץ ישראל לא רק בשביל עצמנו, אלא גם של האנושות. אנחנו מתגעגעים לבניין בית המקדש ובונים את ירושלים לא רק בשביל עצמנו, אלא גם של האנושות. אז ישאלו אותי, למה אובמה מתנגד לבנות בירושלים? שאלו אותי. אם זה בשביל כל האנושות. שאלו אותו, מה אתם שואלים אותי? מעניין. אלא זה ידוע בפי החכמים והנביאים גם. הם אומרים, לעתיד לבוא, כשעם ישראל יבוא לארץ ישראל, אז יהיו גורמים רבים בעולם שיתנגדו לתחיית עם ישראל. ירצו לבטל את בניין ירושלים. כמו דרך אגב, בבית שני, כשבאו היהודים, בנו כאן את ירושלים, אז באו השומרונים וכל מיני עמים מסביב, אמרו, סטופ, עד כאן. והתנכלו לנו, לא נתנו לנו לבנות את ירושלים, זה היה בבית בית שני, התחלת בית שני. עזרא ונחמיה וכל זה. בכל זאת, גם בדור שלנו, לכאורה, תשאלו אותי שאלה, אם כל המטרה של בניין ירושלים היא להביא כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים, הגשמת חזון נביאי ישראל וכל הדברים האלה, אז לכאורה כולם צריכים לקבל אותנו בזרועות פתוחים, ולעודד אותנו ולתרום ולהגיד אנחנו שותפים. הרי נאמר בנביא, כביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל שבית המקדש יהיה לכל העמים צריך כבישים לבית המקדש, מסילות ברזל, שדות תעופה, כולם צריכים לבוא לירושלים. אז למה הם לא, למה הם מתנגדים לכל זה? אני שואל אתכם.
זה יפיל עליהם המון אחרות.
לא, כי הם לא למדו במכון מאיר. הם לא יודעים. אבל לא רק שהם לא יודעים. בשביל להבין את זה, זה עניין כללי אומר, אבל זה נוגע קצת באיזשהו למקום הזה. חז"ל אומרים שהאור מגרש את החושך. באמת זה קרה. פעם תיכנסו לחדר חשוך, תדליקו נר או גפרור או תדליקו את החשמל, מה יקרה לחושך?
נעלם.
עכשיו, במציאות העכשווית אנחנו חיים בה, יש מה שנקרא חושך, או איך אומרים, ציר הרשע. יש רע, רע זה חושך. יש נטיות, מגמות שליליות, עדיין לצערנו הרב, נמצאות בעולם, שמתבטאות במלחמות, באכזריות, בשפיכות דמים, ברוע, בפצצות, מה לא? אני לא יודע שצריך להיות מודעים באיזה עולם אנחנו חיים. העולם הוא עדיין ג'ונגל, וכל דעלים כבר. ויש מלחמות ויש בעיות. פתאום בא עם ישראל מדליק אור. על ידי תחיית עם ישראל נדלק נר. נר דוד אנחנו רואים. אנחנו כאן, בתחיית עם ישראל, מתחיל איזה קרן אור אל האנושות כולה. מה קורה עם כל החושך מסביב? נוח לו בזה או לא? מה אתם אומרים? אה? מאוד לא נוח לו. הוא יודע שזה הסוף שלו. אז הוא נלחם נגד. כל המלחמות נגדנו, זה בעצם מלחמת בני אור ובני חושך. זאת אומרת, אותם מנהיגים, אותם עמים, אותם שונאי ישראל, אותם אנטישמים, שצערנו הרב נמצאים עדיין בעולם, כולם, אנחנו מרגיזים אותם בעובדה שאנחנו אור, שאנחנו הקונטרסט שלהם, אנחנו ההפך מהם, כאומה, גם כפרט, גם ככלל. זה דבר של אינסטינקט, זה כמו בג'ונגל. החיות, יש להם אינסטינקט קיומי, הן רואות מי טורף אותם, הן רואות בעיני מרגישות, כמו שהצבי יודע שהוא צריך להיזהר מהנמר, יש לו אינסטינקט הדבר הזה, כמו הזבוב שהוא יודע שהוא צריך להיזהר, אם אני עושה ככה, הוא צריך להיזהר, למה? כי יש לו אינסטינקט להימלט. האינסטינקט הזה, של אותם שונאי ישראל, שהם רואים בעם ישראל, סכנה לקיומם, לאידיאולוגיות שלהם, למגמות שלהם וכל הדברים האלה, הוא עדיין קיים אצלם. ולכן הם מתנגדים לנו. כי עם ישראל בא להעיר את האנושות כולה, לא רק את עצמו. אנחנו לא באנו כאן להקים מדינה רק בשביל עצמנו, אלא האנושות כולה. זה שאנחנו מודעים לזה או לא מודעים, זה לא כל כך כרגע על הפרק. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אני אומר את דעתי כאן ש... גם המלחמות העכשוויות שקיימות, זה שאנחנו אומרים סכסוך, איך זה נקרא?
כלכלי.
הסכסוך בינינו ובין הערבים, כאילו זה על איזה קרקע, על איזה ניגוד אינטרסים, זה לא נכון. ואנחנו עוצמים עיניים. אני תמיד נוהג לומר, דע את האויב. יש בצבא, כשהייתי בצבא, לימדו אותנו, דע את האויב. מה זה דע את האויב? אז היה לנו לוח כזה, ובלוח הזה היה הציורים של הטנקים והמטוסים וכלי הנשק של האויב. כאילו אתה כחייל, תכיר את האויב, מי עומד מולך. אבל מצד האמת, זה לא רק דע את האויב, איזה טנקים ואיזה מטוסים ואיזה טילים ואיזה זה. דע את המגמה של האויב. דע את המטרה של האויב. דע מה מסתתר בליבו של האויב. זה נקרא דע את האויב. כשאתה נלחם להגן על עצמך, אתה צריך למנוע מהאויב להשיג את מטרתו. ומטרת האויבים שלנו לחבות נרם של ישראל. זה לא העניין של קרקע. זה לא העניין של ניגוד אינטרסים כלכליים או משהו כזה. זה עניין שאנחנו כאומה, כעם היהודי, אנחנו בעיניהם גורם שצריך לחסל אותו חס ושלום. זה מובן הדבר. למה? כי אנחנו באים להביא אור לעולם. וזה מפריע להם מאוד הדבר. באופן אינסטינקטיבי. נאמר, ואנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה. זה שורש כל האנטישמיות בעולם. שנאת היהודים בעולם לאורך כל הדורות. זה בגלל שאנחנו עם עם נשמה טובה, נשמה מיוחדת. לכן הם נגדנו, לכן הם שונאים אותנו. כשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, לעבור ממדרגה של לאומיות למדרגה כללית, אוניברסלית, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. מהי הלאומיות המצומצמת? שאנחנו דואגים רק לעצמנו, ולא מבינים את הייעוד העולמי שלנו. אז צריך לעבור הריסה למגמה הזאת, לתפיסה המצומצמת הזאת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. אתה אוהב רק את עצמך, או רק את העם שלך ותו לא. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג. דיינו, הצד הלאומי המצומצם, מה זה יהרג? יתבטל מן העולם. נעלה קומה, מהקומה השוביניסטית לכאורה, הצרה הלאומית לקומה העולמית. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. שמשיח בן דוד כבר מבטא את המגמה הקוסמופוליטית העולמית. כשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר בכלל מן העולם. אז יהיה בכלל רק טוב בעולם. גם כן מחיי היחידים, לא רק הכלל. נמצא שביטול יצר הרע, כמו שחזל אומרים מסכת סוכה, שביטול יצר הרע ומשיח בן דוד, בן יוסף שנהרג, זה אותו עניין, אותו רעיון. והריגת משיח בן יוסף קרובים זה לזה בעניינם. לפיכך נחלקו חזל בפרק החליל בסוכה על הפסוק והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. שם יש דיון בגמרא בעניין הזה, אבל אותו עניין. למה? כי מה העניין של בעצם הגאולה? הגאולה באמת זה שלא יהיה רע בעולם, שיהיה לנו רק כמו בגן עדן לפני הגירוש מגן עדן, שיהיה לנו מבט טוב על העולם, כמו אברהם אבינו עם העין הטובה שלו. כל המטרה, כל החטא של האכילה מעץ הדעת טוב ורע, שהטביעו את הרע בתוכנו, בעולמנו וכו'. והגאולה של כל האנושות כולה, סגירת מעגל, מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, זה להגיע למדרגה כזאת שבאמת לא יהיה רע. כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה לא יהיה רק אמירה, זה יהיה גם ראייה. כל אחד ואחד יראה באמת איך שטוב השם לכל ורחמיו וכל מעשיו. כן. זה תקופה, לפי מה שאנחנו רואים כאן. בסופו של דבר, זה האדם יהיה מנהיג מדיני, כמו שלמדנו. אני לא יכול להגיד לך, אבל באופן מה שלמדנו כאן, זה תקופה שבו אנחנו דואגים לקיום שלנו. ומשיח בן דוד, זה תקופה שבו דואגים גם להשפיע על האנושות כולה, כמו שאומר הנביא, כי מציון תצא תורה ודבר השם, מירושלים ומהרה בימינו, אמן. יישר כוח, תודה רבה.